שלום וברכה, סליחה על האיחור. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, לפני שנתחיל, אז שוב אני מזכיר, יש לנו נסיעה בקרוב לאומן, משישי לעשירי לאוגוסט, שני שישי, מסלול קצר, רק אומן, שקוף, אני וגידי דבוש, ואותו מסלול עם שבת אצל הבעל שם טוב, בהמשך של אותו תאריך, יכולים להיכנס ללב הדברים, לראות את כל הפרטים, מוזמנים. טוב, הגענו לבין המצרים, נקרא איזה קטע מלכותי הלכות, הלכות ביצים, הלכה ה' אות א', מה זה יכול להיות קשור? מי שלא מכיר, לכותי הלכות, סדרה של ספרים, שמונה ספרים שחיבר רבי נתן, תלמיד של רבי נחמן מברסלב, ושם הוא מסביר את כל הפרטים הכי קטנים של כל ההלכות, אבל לא מצד ההלכה הפשוטה היבשה בלבד, אלא עומק הדברים, מה זה קשור אלינו, מה זה קשור למה שעובר עלינו, לנפש שלנו, ואז אנחנו רואים את הקשר, שיש קשר מדהים בין כל דבר ודבר בתורה ובהלכה, לבין מה שעובר עלינו באופן אישי, באופן פנימי. הדברים קשורים. אז הוא מתחיל ומביא הלכה, מה קורה כשיהודי מגיע למקום שאין לו בוודאות הכשר על דברים, הוא רוצה לבדוק את זה בעצמו. יש דברים שאתה יכול לבדוק בעצמך, אם זה לא מבושל, אם זה לא מעובד, כמו ביצים, כמו דגים. סימני ביצים, אז אם הוא מגיע לאיזושהי חנות איפשהו, והוא רואה שם ביצים, הוא לא יודע אם זה כשר או לא, אז יש לו סימן, התורה נותנת לו סימן. שני ראשיהם קדים, שני הצדדים זה עגול. או שני ראשיהם חדים, שני הצדדים זה חד, יותר שפיצי, בוודאי תמאים. אז ודאי שהביצה הזאת היא באה מעוף תמא, אסור לאכול אותה. כמו שאסור לאכול את העוף הזה שהטיל אותה, אסור לאכול גם אותה. אם ראשו אחד קד וראשו אחד חד, אם זה מצד אחד עגול, מצד שני זה חד, אז זה יכול להיות שהוא טהור, זה לא סגור סופית, יכול להיות שזה בסדר, שזה טהור, שזה מעוף טהור והביצה גם כשרה, וצריך להוסיף לזה שצריך לשאול את הבן אדם, אפשר לסמוך על הבן אדם, תגיד זה תרנגולת, מה זה, מה, איזה עוף הטיל את זה, אפשר לסמוך על זה. וכאן רבי נתן מביא קטע מתוך ליקוטי מוהר"ן, מובא בליקוטי מוהר"ן חלק ב', סימן פי ה', המתחיל במילים אגוזים הנקראים לוזים, עיין שם כל העניין, מבואר שם, שביצים הם בחינת לוזים שנגמרים ב-21 יום שבין המצרים, שמתאבלים בהם על חורבן בית המקדש. על ידי זה זוכים לבחינת נחמה, נחמו נחמו עמי, בחינת שבת נחמו. כי עיקר הנחמה על ידי עצם לוז שממנו עיקר התחייה, וזהו גם כן בחינת ביצה שהיא נגמרת ב-21 יום כמו אילן לוז, ובשביל זה אוכלים ביצה בסעודה מפסקת עיין שם. זה תקציר של תורה קצרה בליקוטי מוהר"ן. רבי נחמן מקשר שם כמה דברים, הוא מדבר על אגוז לוז שלוקח 21 יום שזה ייגמר וזה יהיה מוכן וזה יהיה בשל, הוא מדבר על 21 יום של בית המקדש, אנחנו מתאבלים בין המצרים מי"ז בתמוז עד תשעה באב, והוא מדבר גם על ביצה שההתחלה, מההתחלה ועד הסוף של ההתרקמות שלה זה גם כן 21 יום. ובגלל זה אוכלים ביצה בסעודה מפסקת, וזה העניין של הנחמה, וזה העניין של האבלות. אבל אומר רבי נתן, מה כתוב כאן? ולכאורה תמוע, מאחר שהביצה, בחינת לוז, מרמזים על הנחמה, מדוע הם דווקא נגמרים ב-21 יום שמרמז על האבלות, שמתאבלים 21 יום שבין המצרים? אם הביצה זה סמל של נחמה, אז למה זה נגמר דווקא ב-21 יום, שזה סמל של אבלות, של בין המצרים. וגם אוכלים ביצה בעת האבלות בסעודה מפסקת. הלא אדרבה, הביצה הוא בחינת לוז, שמעיקר הנחמה, בחינת תחיית המתים. יש באדם עצם שנמצאת בעורף שלו, שנקראת עצם הלוז, שגם אחרי שהאדם נפטר לאורך ימים, וקוברים אותו, והגוף קלה ומתבלה, אז נשאר איזה משהו, 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 משהו מהעצם הזאת, זה נקרא עצם הלוז. ולעתיד לבוא בתחיית המתים, מהדבר הזה נבנה הגוף מחדש, ומי שזוכה הנשמה שלו חוזרת לתוך הגוף הזה, ואז זוכים לחיים נצחיים בגוף שנבנה מחדש, גוף מזוכח עם נשמה שחזרה להתחבר אליו. אז העניין של הלוז זה רמז על תחיית המתים. הנחמה שלנו זה שהעולם הזה העובר והחולף וכל הבלגן שעובר עלינו בו זה רק הכנה על העניין האמיתי, והעניין האמיתי זה העולם הבא. אז לוז זה עיקר הנחמה, וזה אותו דבר 21 יום לוקח לזה להתרקם כמו ביצה. אז לוז וביצה צריך להיות קשור לנחמה. ופתאום רבי נחמן אומר, כן, וזה בדיוק אותו העניין של האבל. האם נחמה ואבל זה שווה אחד לשני? נחמה שווה אבל? שאתה אומר לי, זה 21, זה 21, זה 21, הנה, הכל זה עניין אחד. איך זה עניין אחד? מה זה קשור אחד לשני? נחמה זה נחמה, ואבל זה אבל. אז אומר רבי נתן, אך כל זה מורה ומרמז לאדם, שאי אפשר לשום אדם, בכלל ובפרט, לבוא אל התקווה הטובה, כי אם על די צער ואיסורים ומרירות גדול, שהוא בחינת אבלות, שמתאבלין ומצטערים וממררים על חורבן בית המקדש. מה זה בית המקדש? בית המקדש זה הבית שממנו מתחילים כל הבתים. המקום ששם יש קשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ולא במקרה שם במקום הזה הכי מקודש, בתוך בית המקדש, בתוך קודש הקודשים, מעל ארון הברית שיש בו את לוחות הברית שמשה קיבל מסיני, שם מה יש? יש שם שני פסלים, שתי צורות של איש ואישה, של זכר ונקבה. המקום הכי מקודש, מה הדבר שיש שם? בבית של הקדוש ברוך הוא, בבית המקדש, יש איש ואישה. זה לא צריך להתאמץ להבין שבאמת הדבר הכי מקודש אצל עם ישראל זה איש ואישה. ולכן כשמדברים על חורבן הבית, מדברים על חורבן בית המקדש, זה הבית הגדול שבו היה לנו קשר עם הקדוש ברוך הוא כמו שיש לאיש ואישה, אז בוודאי שזה משפיע וגורם גם את חורבן הבית הפרטי של כל אחד, של כל איש ואישה, של כל זוגיות. והתקווה הכי גדולה שיש לאדם בחיים, והדבר הכי חשוב לו, זה שהוא לא יהיה לבד, שיהיה לו קשר. טוב, מילא ההורים שלי, נו, יצא לי כאלה הורים, מה אני אעשה? זה לא בחרתי את זה, נגיד שלא בחרתי את זה. אז בסדר, זה אני יכול לקוות שאני אשתחרר משם. אבל אני אבנה את הבית שלי, אני אבחר את הבן זוג שלי, ואני אקים איתו בית כמו שאני רוצה, כמו שאני מבין. עיקר התקווה של האדם זה שיהיה לו שותף אמיתי וקרוב לחיים, ואיתו הוא יבנה בית, ואיתו יחלום חלומות, ואיתו יגדל ילדים, ואיתו יעשה את כל הדברים שהוא מאחל לעצמו. זה המקום של הנחמה והתקווה של כל אחד. ואם זה חרב, אז מה נשאר לו? לא נשאר לו כלום. באמת שחזל מתארים לנו את הימים הקשים שלפני הגאולה, אז אחד הדברים שהם מתארים, שלצערנו אנחנו מכירים אותם וחווים אותם, זה אויבי איש, אנשי ביתו. מי זה האויבים? בדרך כלל האויבים הם בחוץ. יש אויבים בחוץ, חוזרים הביתה, נחים. יש את כל העולם, את כל הצרות, את כל העניינים. אומרים חזל, לפני שיבוא משיח, יהיה כזה מצב קשה שהאויבים יהיו בפנים, לא בחוץ. בן אדם ירצה לברוח מהבית החוצה, כי בבית הוא ירגיש שזה האויבים שלו. אז זה חורבן. אז כשאדם רוצה להגיע לתקווה הטובה, כשאדם רוצה להגיע לבניין הבית, כשאדם רוצה להגיע לזה שיהיה לו בית, שיהיה לו קשר עם עצמו, עם הבן זוג שלו, עם הילדים שלו, עם הקדוש ברוך הוא, אז איך מגיעים לזה? איך מגיעים לבניין הבית? אז אומר רבי נתן, הדרך להגיע לבניין הבית, הדרך להגיע לתקווה הטובה, שיהיה לי קשר, שיהיה לי בית, הדבר הכי עמוק, המילה הכי עמוקה שיש לבן אדם זה בית. בית, זה אומר הכל. אז איך מגיעים לזה? אומר רבי נתן, על ידי שמתאבלים על החורבן, זוכים לתקומה. זאת אומרת, השלב הראשון והמשמעותי זה תודה שאתה בחורבן. תסתכל על החורבן. אל תעמיד פנים שהכל בסדר. כי אם אתה מעמיד פנים שהכל בסדר, אז איזה סיכוי יש שמשהו ישתנה? אתה פשוט חי באיזה הצגה, באיזושהי אשליה. אתה לא רואה את הכאב, אתה לא מודה שמשהו עמוק מאוד חסר לך, ואתה ממשיך הלאה כאילו שהכל בסדר, ואתה מסתפק בפירורים. אתה אומר, כן, סך הכל, הכל בסדר, הכל בסדר, מה הכל בסדר? זה לא בסדר, זה לא מה שרציתי. טוב, אני כבר התבגרתי, וכבר, מה אפשר לצפות? מה אפשר לצפות מזוגיות? מה אפשר לצפות מקשר עם הקדוש ברוך הוא? מה אפשר לצפות מעצמי? בן אדם מתרגל להדחיק את הכאב ולעשות את עצמו כאילו הכל בסדר. אז אומר רבי נתן, אם אתה לא תסכים לכאב, אם לא תסכים להסתכל ולראות מה כואב לך ומה חסר לך ומה חרב לך, אז גם לא יהיה לך שום בניין. אז זה השלב הראשון. אי אפשר להגיע לתקווה הטובה, אלא על ידי הסכמה עם הכאב. תסתכל על זה. אבל בוא נשאל את עצמנו שאלה פשוטה. למה אנחנו בעצם כל כך בורחים מכאב ולא רוצים להסתכל על הקשיים ועל המרירות ועל החסרון? מה הסיבה? יש לזה סיבה. סיבה, יש בתוך הסיבה הזאת משהו אמיתי. הסיבה היא שאנחנו לא רוצים להתייאש. בדרך כלל בן אדם אומר, אני לא רוצה להסתכל על משהו, כי הוא מפחד שאם הוא יסתכל על זה, אז הלך עליו. אבל אני לא רוצה להסתכל, כי אם אני אסתכל, מה שאני אראה, יותר טוב שאני לא אראה. יותר טוב שאני לא יודע באמת, כי האמת הזאת היא קטלנית. יותר טוב שאני לא יודע שיש בי משהו קשה, כי אז אני אגלה מפלצת שאני לא יכול להתמודד איתה. יותר טוב שאני לא יודע מה המצב שלי בבית, או מה המצב שלי בחיים, כי אז אם אני יודע, אז אני אבוד. אז אומר רבי נתן, נכון, באמת, החלק הראשון זה להסתכל על הכאב, אבל יש בזה באמת סכנה, שאם מסתכלים רק על זה, רק על מה שחסר, רק על השבר, אז באמת אתה יכול להגיע לידי ייאוש, וייאוש זה בטח לא הכוונה שלנו. כל האנשים, כולנו, מפחדים להסתכל בכאב, מפחדים להסתכל בחסרון, כי נדמה לנו שאם נסתכל בזה, אז אנחנו נתייאש לגמרי ונאבד את כל הכוחות. אבל אז אנחנו עושים בחירה לא נכונה, אנחנו בוחרים בעמדת פנים, זה לא פותר את הבעיה. רבי נתן אומר, תסתכל, אבל עכשיו אני אגיד לך את השלב הבא. אבל גם כשהם מתאבלים וממררים על הצער והחורבן, והעיקר, עיקר הצער והחורבן על שאנו רחוקים כל כך בגלותנו מאבינו שבשמיים, אנחנו לא מרגישים קשר עם שום דבר, עם אף אחד. לא עם עצמנו, לא עם הטוב שבנו, לא עם הבן זוג שלנו, לא עם הילדים, לא עם הקדוש ברוך הוא, לא עם התורה, לא עם עם ישראל, לא עם שום דבר. אנחנו הרבה פעמים אומרים שיש לנו קשר, אבל זה לא משהו עמוק, זה לא משהו אמיתי. אז העיקר זה לא להסתכל רק על זה, אלא אסור להישאר בזה. רק לנחם את עצמו בכל פעם, בגודל התקווה שאנו מקווים לאחרי טוב. לצאת מהגלות, מאפלה לאור גדול, כי חסדי השם, כי לא תמנו. אנחנו מצד אחד מסתכלים על הכאב, מצד שני, אנחנו מסתכלים על התקווה ורוצים לעודד את עצמנו. וכל היהדות היא מורכבת מנסיעת ההפכים האלה. יש פסוק, הזכרנו אותו כמה פעמים, שקהלת אומר, דאגה בלב איש ישיחנה. יש לך בעיה, יש לך דאגה, משהו כואב לך? ישיחנה. מה זה ישיחנה? שתי דעות בתנאים הקדושים. דעה אחת, תנא אחד אומר, ישיחנה לחברו וירווח לו. תדבר על זה, תפתח את זה, תסתכל על זה, תראה את זה, תשחרר את זה. תן לזה מקום. תדבר על זה עם עצמך, תדבר על זה עם הבן זוג שלך, תדבר על זה עם חבר, תדבר על זה עם הקדוש ברוך הוא. תן לזה מקום, תשחרר את זה. זאת עצה אחת. תנא שני אומר, עצה הפוכה. דאגה בלב איש, ישיחנה מדעתו. תדחיק את זה, תעזוב את זה, אל תתעסק עם זה. אנחנו מעדיפים את זה, נכון? אבל הנה, יש פה שתי דעות. ואנחנו אומרים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה אמת וזה אמת. אם אני רק מדחיק מה קורה, אני מתחיל לחיות בסוג של שקר ועמדת פנים, אבל הלב שלי נהיה חמוץ. ולא טוב לי, כי אני יודע שיש משהו מאוד קשה שאני לא מרשה לעצמי להסתכל עליו. ואם אני רק מסתכל על הטוב, כל טוב, גם לא נכון, יש משהו קשה, זה הדבר הראשון. אם אני מסתכל רק על הכאב, אז אני נשבר. אם אני מסתכל רק על התקווה, אני לא פותר שום בעיה, כי יש לי באמת איזה כאב. אני צריך את שני הדברים, אני צריך גם את זה וגם את זה. ורבי נתן מביא דוגמה מתוך ספר הקינות איכה, שאנחנו נקרא בתשעה באב, שירמיהו הנביא רואה את חורבן בית המקדש ואת כל הצער של עם ישראל, ומחבר איזה קינה של שבר על המצב, ושם מתוך הקינה הזאת אנחנו לומדים איך להחזיק את ההגה גם בזה וגם בזה, גם לתת מקום לכאב ולצער, להסתכל על זה, אבל גם לא להישאר שם, לגמור עם אקורד של תקווה ועידוד. נכון? כואב, אני נותן איזה מקום, אבל אני צריך לסיים עם תקווה, עם רצון, עם עידוד. אני חייב לסיים ככה. כי אם אני מתחיל בשבר וגומר בשבר, אז ברור שאני אתייאש. ואם אני מתחיל בעידוד וגומר בעידוד, אז אני מתייח. לא פותר כלום. אז הנה הוא מראה לנו את התפילה של ירמיהו. כמבואר באיכה במרירות הקינה, שצועק בכל מר, אני הגבר ראה עוני, שצועק שם במרירות גדול, אותי נהג ויולך חושך ולא אור, הסביעני במרורים. ירמיהו הנביא מספר ובוכה וצועק על הקושי ועל המרירות שיש לו בכל מה שהוא רואה. בתוך כך, בתוך מרירות צעקתו, מנחם את עצמו בעצמו. הוא לא מחכה שמישהו אחר ינחם אותו, הוא בעצמו נכנס לכאב שלו, מתבונן בו, מבטא אותו, משחרר אותו, והוא בעצמו מוצא עידוד ונחמה לעצמו. בתוך כך, בתוך מרירות צעקתו, מנחם את עצמו בעצמו. כמו שכתוב שם, ואומר אבד נצחי. מה זה ואומר אבד נצחי? ירמיה אומר לעצמו, אני מרגיש, אני אומר לעצמי, אני איבדתי את הנצחיות שלי. איבדתי את הסיכוי שלי שמשהו טוב יקרה לי. אני מרגיש מיואש. זה מה שאני אומר. זאת אשיב אל ליבי. כל הדו-שיח הזה, איפה הוא מתקיים? בתוך הלב שלי, ככה אומר ירמיהו. כל אחד אומר, עבד נצחי. אומר ירמיהו, ברגע שאני שומע את הקול הזה, אתה עבוד, אני כאן, אני עוצר. כואב לי, זה טוב, זה בריא. אני מתנקה, אני רואה את המציאות, אני מקבל כוחות לשינוי, אבל אם זה מגיע לנקודה של אני עבוד, אז כאן אני עוצר ויש לי תשובה לזה. אני לא הולך הלאה, לא ממשיך הלאה. אז כשאני אומר ירמיהו זאת ועבד נצחי, זאת אשיב אל ליבי. זה מה שאני עונה ללב שלי כשאני שומע את המילים בתוכי אני עבוד. על כן אוכיל, ומשם אני מקבל את התוחלת, את התקווה. מאיפה אני מקבל את התקווה? חסדי השם כי לא תמנו. ופרש רשי שהחסדים מתחדשים בכל בוקר. אני מעודד את עצמי. מה אני מעודד את עצמי? שיש הרבה חסדים בעולם, שהשם הוא טוב, ובוודאי בסופו של דבר הוא ייטיב. טוב ויחיל ודומם לתשועת השם. אני מחכה לישועת השם, אני מאמין שהשם הוא טוב. כל הכאב, כל הדברים שקרו, הם לא באו בחינם, יש לזה סיבה, ואני לוקח אחריות על זה, אבל אני לא מתייאש ואני לא אומר שאני אבוד, אני אומר השם יעזור לי. הוא לא ברא אותי לחינם, אני רוצה את הטוב, אני טוב ואני אגיע לטוב, למרות כל מה שהיה, כי לא יכול להיות שזה ייגמר רע, זה ייגמר טוב. למה? בגלל שאני כזה מוצלח ומוכשר? לא, בגלל שהשם צדיק, בגלל שהשם טוב, ודאי שהוא יעזור לי. אומר רבי נתן, ומי שרוצה לפקח על חייו האמיתיים, צריך לקבל לעצמו עצות, שבכל המרירות והצער והאיסורים שעוברים עליו, אומר רבי נתן, כל אחד צריך ללמוד את השיטה של ירמיהו הנביא. מה עושים בשעת צער? מה עושים בשעת אבל? מה עושים בשעת מצוקה? שבכל פעם שיש צער, בפרט האיסורים האמיתיים, שהם ייסורי הנפש וגלותה הגדול, שרחוקה כל כך מאביה שבשמיים, וכל מה שמצפים לצאת מרע לטוב, מתגבר הרע בכל פעם יותר ויותר. אתה מנסה להשתנות, אתה מנסה להשתנות, אתה עושה טוב, אתה נלחם על הטוב, ואתה רואה שהרע מתגבר. קרה לכם פעם כזה דבר? ניסיתי להשתנות, ניסיתי, ועוד פעם ולא הולך, ועוד פעם ולא הולך. אז מה התשובה שאני יכול להגיד לעצמי? עד אשר הבעל דבר מסיתו לאמור, עבד ניצחו. אז יש פה כבר פיתוי, יש לי כבר תיק שמסביר את המסקנה המתבקשת, שאני עבוד. אני אף פעם לא אפתור את הבעיה, אני אף פעם לא יהיה בריא באמת בגוף ובנפש, אף פעם לא יהיה לי טוב עם עצמי או הבן זוג שלו, עם העבודה או עם התורה. לא, זה לא יכול להיות. עובדה שניסיתי, אז אני עבוד. אז אומר רבי נתן, אז כמו ירמיהו, הוא צריך לנחם את עצמו בכל פעם, ולהיות בכלל אסירי התקווה, שנאמר עליהם, שובו לביצרון אסירי התקווה. מה זה שובו לביצרון אסירי התקווה? הנביא אומר שכל אחד מאיתנו, מה הוא מחפש? מה שאנחנו מחפשים, זה במילים של הנביא, זה ביצרון. ביצרון זה מקום מוגן, מקום מבוצר. אני רוצה להגיע למקום שאני מרגיש מוגן, אני לא צריך להתאמץ, אני לא צריך לשקר, לא צריך להתגונן. אני מביא את עצמי ואני מוגן. אני אהוב, אני רצוי, אני מוגן. אבל איך אני אגיע לשם? אז אומר הנביא, אז אתן לך עצה. תיכנס לכלא. איזה כלא? כלא של תקווה. תהיה אסיר של תקווה. תהיה כל כך קשור לתקווה שלא משנה מה. אתה לא יכול, לא יכול. לא יכול. אני קשור לזה. אני משועבד לתקווה. אני תפוס בתקווה. לא משנה מה. לא משנה מה. יש לי איזו שריטה כזאת. לא משנה מה. אני קשור, אני אסיר, אני אסיר של התקווה. לא יכול לצאת מזה. אני כל פעם חוזר לקטע הזה של התקווה. אז זה, העניין הזה, זה עניין של החלטה. זה מה שחשוב כאן. אומר רבי נתן, תלמד מירמיהו הנביא. ירמיהו הנביא רואה במו עיניו את מה שהוא ניבא שיקרה ולא רצה שיקרה. הכל נשרף, מיליונים מתים, נהרגים, ילדים, משפחות, כל ארץ ישראל, בית המקדש, עם ישראל הולך לגלות. מה הוא יכול לעשות? מה הוא יכול להגיד לעצמו? הוא אומר, אני נשרף, כואב לי, אני רואה את החושך הגדול הזה, אבל אני לא מסכים לקול הפנימי שאומר לי, אתה עבוד. כשזה מגיע לשם, אני אומר, לא, זה לא. למה? ככה. ככה החלטתי. למה? ככה. כי אני משוגע, לא יודע למה. לא יכול להיות שזה עבוד, לא יכול להיות. לא יכול להיות שאני עבוד, לא משנה מה עבר עליי ומה יעבור עליי, זה לא יכול להיות. אני אסיר התקווה. להשיב לעצמו ולומר, עדיין יש לי תקווה. כמו שאמר אדוננו, מורנו ורבנו, שאין שום יאוש בעולם כלל. כשרבי נחמן אמר אין שום יאוש בעולם כלל, הוא לא סתם מתכוון להגיד איזה פתגם. לכאורה, היה צריך לומר, תתעודדו, אל תתייאשו. אבל איזה מין ניסוח זה? אין שום יאוש בעולם כלל. זה כמעט נשמע סוג של משהו ציני כזה. אתה רואה בן אדם נשרף, אתה אומר לו, אין אש בעולם. מה אין אש בעולם? אני נשרף מהבוקר עד הלילה. אז מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, תקשיב, כשאני אומר לך שזה לא קיים, אני בעצם אומר לך שזאת הבחירה שלך. זה לא באמת משהו שאי אפשר להתמודד איתו. זה הבחירה שלך, זה חופשי. חופשי אם להתייאש או לא. זה כל הסיפור. ולקיים, זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל. זה מה שאני עונה לעצמי. למה? מאיפה יש לי תקווה? זה מה שאני עונה לעצמי. חסדי השם, כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו לעולם. אני מאמין בשם. השם הוא טוב, והוא ישיע אותי. למה? ככה. לא בגלל שאני צדיק, כי הצדיקים, תחילתן איסורין וסופן שלווה. חז"ל אומרים, הצדיקים תחילתם איסורים וסופם שלווה. לצדיקים יש מסלול. זה מתחיל באיסורים, זה נגמר בשלווה. ומהצד השני אומרים חז"ל, רשעים תחילתן שלווה, סופם איסורים. אז מה, זה מין אוטומטי כזה? אז איך זה הולך? אז מי שסובל בסוף יהיה לו טוב? או מי שנהנה בסוף יהיה לו רע? זאת הכוונה? לא. הכוונה, מה אתה מחפש? אם אתה מחפש רק שלווה, אז אתה מתעלם ממה שכואב לך ואתה לא פותר את זה, אז בסוף זה יהיה מאוד כואב. כמו בן אדם שיש לו איזה מחלה ויש לו איזה כאב, והוא אומר, לא, בוא ניקח כדור. מה ניקח כדור? כואב לך משהו, הולך לרופא, תבדוק. אני רוצה שלווה. אני אקח אקמול, אבל תראה, אתה יודע, זה מחמיר. לא, יש תרופות יותר חזקות, אני רוצה שלווה. אבל תקשיב, יש בעיה, תסתכל עליה. לא, אני רוצה שלווה. שלווה, 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 שלווה. סופם יסורים. צדיקים תחילתם יסורים, זה לא שהם מחפשים יסורים, הם מסתכלים על עצמם ואומרים, כאן כואב לי, אני מודה, יש לי איזה בעיה, אני רוצה לטפל בה, אני לא מעמיד פנים שהכל בסדר, אני לא מורח פוסטר של שלווה, אני רוצה לתקן, ומה שכואב לי זה איתות שמשהו לא בסדר, אני מתבונן בזה, אני רואה את זה, אני אתרפא מזה, אני אתקן את זה, אז בסוף שלווה. אז הנקודה העיקרית, האם אתה מסכים להסתכל גם במקומות הקשים, אז בוודאי שאתה תתרפא. זה עניין של הסכמה. כשאתה מסכים לראות את הכאב, אתה מגלה אותו, אתה מבקש רחמים, אתה בסופו של דבר מתרפא ואתה מתנחם. כשאתה לא מסכים לראות את הכאב, אתה רוצה רק שיהיה נעים, אז אתה עסוק בלהעמיד פנים שאין שום בעיה, וכשאתה מגלה את הבעיה בדרך כלל זה כבר מאוחר מדי. אומר רבי נתן, וכל אחד מישראל הוא בחינת צדיק. צדיקים, תחילתן יסורים, הם מסכימים להסתכל על מה שכואב כדי להתרפא, אז כל אחד יכול לעשות את זה. כמו שכתוב, ועמך כולם צדיקים. וכל מי שרוצה להתקרב לקדושת ישראל באמת, בהכרח שיעבור עליו מרירות הרבה מאוד בלי שיעור. ואי אפשר לזכות לשום קדושה אמיתית כי אם על ידי מרירות גדול. נכון זה נעים לקרוא את זה שוב? לעבור הלאה? או להתעכב על זה? להתעכב? לא בא לי. אני רציתי האמת למחוק את זה, אפשר לדבר על דברים אחרים ככה על הדרך. אי אפשר להתקרב לקדושת ישראל כי אם על ידי מרירות הרבה. אז אולי נוותר על זה, אולי לא צריך את זה. למה זה דומה? לבן אדם שאומר, אני רוצה להיות ביחידה קרבית הכי מובחרת, כזאת שתציל את כל עם ישראל, ואני רוצה לעשות דברים גדולים ולזכות לדברים עצומים. אני רוצה. כן, אתה רוצה? בסדר גמור, זה שאיפה יפה. אבל אתה יודע שרק הטירונות של היחידה הזו זה 3 שנים, לפני שמתחילים את העניינים. וזה מאוד קשה. ברור, אומר, ברור שזה קשה, אני רוצה את זה. אני מבין שבשביל להגיע לדבר הזה, צריך לעבור דרך הדבר הזה. אתה לא רוצה? אין בעיה, אתה לא חייב לעבור את כל ההכשרה הזאת. מי שמבין מה זה נקרא קדושת ישראל, אז הוא מבין שכדאי לו לעבור את ההכשרה הזאת. זה לא, תראה, בשביל להיות יהודי צריך לסבול. כן, אבל מה זה אומר להיות יהודי? לא יודע, בוא נהיה יהודי, צריך לסבול. יהודים סובלים. לא, מה מדובר? קדושת ישראל זה מקום שאדם הוא מחובר לכזה טוב, בכזה עומק, שהוא יכול לקום בבוקר ולהתחיל לבכות, רק בגלל שהוא חי. יואו, הנה החיים, הנה השמיים, הנה אני, הנה אשתי, הנה הילדים שלי, איזה עושר. יש תכלית עמוקה ואין סופית לכל דבר. אתה רוצה את זה? אתה רוצה להיות שם? אתה מאמין שזה יכול להיות? טוב, אז אתה יודע, צריך הכשרה. מה הכשרה? זה נורא קל. פשוט תסתכל, תסכים להסתכל על הערפל והחושך שמסתיר ממך את האור הזה. כי האור הזה של הגאולה ושל התיקון ושל קשר עמוק 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 עם עצמך ועם הבן זוג שלך ועם הקדוש ברוך הוא ועם התכלית. האור הזה קיים, אבל יש משהו שמסתיר את זה. זה השקרים שלך, זה הדמיונות שלך. הדברים האלה, אתה פשוט צריך להסכים להסתכל עליהם. זה הכל. זאת ההכשרה. זה כואב, נכון? זה כואב. זה כואב לגלות עד כמה אני קטן, עד כמה אני שקרן, עד כמה אני מרמה את עצמי ואת כל מי שסביבי, עד כמה אני עסוק בלהציג איזה דמות שהיא בכלל לא קשורה אליי, עד כמה כואב לי. זה כואב. אבל אם אני אעשה את זה, אומר רבי נתן, אני אזכה לקדושת ישראל. אני אזכה להיות קדוש. קדוש זה מישהו שכל המציאות הטבעית לא נוגעת בו. הוא יכול להיות בן 80 והוא בהרגשה שעכשיו הוא נולד. כל מה שעבר עליו לא משחק. הוא יכול לעבור דברים מאוד קשים ולהיות בחיות ובהתרגשות. ואם הוא לא בקדושת ישראל, אז יכול להיות שהכל טוב והוא עכשיו במצב הכי קשה עם עצמו. בחרדות, בפחדים, בייאוש, בתסכול, והוא גם שונא את עצמו, למה אני מרגיש את זה? הכל בסדר. כי ככה זה בעולם. אם אני בקדושת ישראל, אז אני מעל השיגעון של העולם. אני מעל הרדיפה של העולם. אבל אם אני לא בקדושת ישראל, אז אני מתחת לזה, אני רדוף. או שרודפים אותי, או שאני מעל. אבל איך אני אגיע לשם? צריך הכשרה. אז קודם כל, ההכשרה היא פשוט להסתכל ולראות כמה אני קטן, כמה אני חסר, כמה שטויות אני עושה, לא בהאשמה. פשוט להסתכל ולראות, בוא נראה, בוא נראה. כמה אני רחוק, איפה אני ואיפה אני באמת. איפה אני ואיפה מה שיכולתי להיות. איפה אני ואיפה מה שאני רוצה להיות. איפה הזוגיות שלי ואיפה זה יכול להיות. איפה הילדים שלי ואיפה זה יכול להיות. איפה הלב שלי ואיפה זה יכול להיות. איפה התורה שלי ואיפה זה יכול להיות. איפה זה יכול להיות. וכל אחד שהתקרב למשהו טוב, היו לו רגעים שהוא ראה איפה זה יכול להיות. אז תראה כמה אתה רחוק מזה. לא, אני לא רוצה. בוא נגיד שהכל בסדר. אז לא, אז תסתכל. אבל אומר רבי נתן, באמת זה קשה להסתכל. ולא יהיה אפשר לסבול המרירות והאיסורים. רק השם יתברך נותן לייעף כוח לסובלם על ידי התקווה שמקווים לאחרית טוב. על מה אתה סומך שבסוף יהיה טוב? זה פתגם יפה, פתגם יהודי יפה, יהיה טוב. אבל על מה אתה סומך? למה אתה אומר את זה? על ידי התקווה שמקווים לאחרית טוב בכוח הצדיקי אמת, שכבר זכו לנצח לאחרית טוב. יש אנשים שעשו את זה. יש אנשים שעשו את זה, והם אומרים לי, תקשיב, אני אסביר לך. אתה לא צריך למצוא פתרונות לבד. אני אסביר לך מה לעשות. שלב ראשון, אל תתייאש. כן, אבל תראה מה עובר עליי. תקשיב, זאת ההדרכה. ברור שעובר עליך. אתה לא צריך פענח את זה, אתה לא צריך לפתור את זה. מה דרשנו? רק אל תתייאש ותמשיך לעשות אפילו מעט את מה שאתה יכול. זה הכל. והצדיקים נתנו לנו עצות, מה לעשות? אז אם הם זכו והם מדריכים אותנו, למה אני צריך להתייאש? זה מה שרבי נחמן אמר, ניצחתי ואנצח. מה זה ניצחתי ואנצח? אם ניצחת, אז די, נגמר. מה יש לך עוד לנצח? ואם תנצח, אז לא ניצחת. אז אתה סותר את עצמך. מה זה ניצחתי ואנצח? ניצחתי ואנצח זה קודם כל אני אנצח. תדעו לכם, זה הניצחון, הניצחון כבר מובטח. אתה לא רואה את זה, זה נראה לך אחרת, אז תדע לך שזה כבר מובטח, ניצחתי, זה כבר מנוצח קודם. רק שאתה לא רואה את זה, תסמוך עליי, אומר רבי נחמן, אני כבר ניצחתי, אני כבר שמתי את הפצצה שתתפוצץ על כל שונאי ישראל. אני כבר בניתי את המסלול שאיתו אתה תמריא. אני כבר נתתי לך את התרופות שאתה תתרפא. בינתיים אתה כואב לך? בסדר. אתה במחלקה הנכונה. אתם יודעים, לא עלינו במחלקות קשות, כל מיני אנשים שנמצאים בבתי חולים לא עלינו. אז יש אנשים שהם באמת כבר גמורים, ובאמת לא עלינו, אין להם סיכוי. הרבה מאוד פעמים הם לא סובלים, כי הם פשוט מלאים בתרופות הרגעה. כי אין בשביל מה. ויש אנשים אחרים שהם בתהליך של ריפוי, והם כן סובלים. כי הם מתרפאים. הגוף שלהם עוד חי, עוד כואב, עוד משהו כואב להם. הם בתהליך של ריפוי. צריך לחשבן, לא לפוצץ אותם בתרופות הרגעה. אז הם חיים. אז אם עוד כואב לי, אז אני חי. אז יש צדיקים שאמרו לי, תקשיב, אנחנו מבטיחים לך על אחריותנו, רק תשמע בקולנו, תגיע למה שאתה צריך להגיע. זה לא משנה מה אתה מרגיש ומה אתה רואה ומה עובר עליך, רק תסמוך עלינו. אז רבי נתן אומר, אז יש לי על מי לסמוך. יש אנשים שעשו את זה ועברו את זה והצליחו להגיע לטוב. אני סומך עליהם. ועכשיו תשאלו רגע, אבל מה היה עם הלוז והביצה וכל מה שדיברנו קודם, נכון? מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים? וכל זה מרומז בעניין לוז וביצה. כי בכל הדברים שבעולם יש בהם רמזים גדולים ונפלאים להתקרב אליו יתברך. כל העולם מלא ברמזים שאדם יכול להתקרב לטוב ולהגיע לתיקון שלו רק על ידי מה שיש בעולם. הוא היה יודע לקרוא את המפה. כי כל הדברים שבעולם לא נבראו כי אם בשביל זה, ואין להם שום חיות וקיום כי אם על ידי זה. על ידי שיש בהם חיות מעצות התורה הקדושה, שמשם חיות וקיום כל הדברים כידוע. כל דבר שבעולם, התורה מספרת מהו הדבר הזה, ומה אנחנו יכולים ללמוד ממנו. ועל כן הלוז והביצה, שמרמזים על עיקר הנחמה, על כן הם דווקא נגמרים ב-21 יום שמרמז על האבלות של בין המצרים. שני דברים שמרמזים על הנחמה. אגוז לוז שמרמז על עצם הלוז, שמרמזת על התחייה, והביצה שמרמזת על הנחמה, תכף נראה למה, הם נגמרים ב-21 יום, שזה ימי האבלות. אז אמרנו, איך הדברים שמסמלים נחמה שווים לדברים שמסמלים אבלות? להורות שאי אפשר לבוא אל הנחמה, כי אם על ידי אבלות וצער, ועל ידי זה זוכים לשמחה. כמו שכתוב, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. וכן הוא בכל אדם ובכל זמן בעניין גלותו וצערו והאיסורים שעוברים עליו. זה דבר אחד, הכאב והנחמה זה דבר אחד. אם אתה מסכים לכאב, אתה תראה נחמה. אם אתה מתאבל על החורבן, אתה תראה את התקומה. אבל אם אתה מתעלם מהכאב, אתה חי בסרט, וכשידליקו את האור, אתה לא תראה שום נחמה, אתה תראה את עומק השבר שבינתיים גדל והתפתח תחת השקרים שלך. אז עדיף שתראה את זה בעולם הזה, כשאדם מגיע לעולם האמת, מה הוא רואה, מה הוא מגלה? את האמת. זה מה שהוא מגלה, זה עולם האמת, הוא מגלה את האמת. אז, מה, אז למה שלא נראה את זה כאן? כי כאן זה עולם השקר, זה נקרא עולם השקר. אבל אם בן אדם אומר, אני רוצה לראות עכשיו את עולם האמת, אני לא רוצה להגיע לעולם האמת בשביל לראות את האמת, כי אז זה קצת יהיה מאוחר מדי. אני רוצה עכשיו לראות את האמת. מה האמת? שאני מסתכל על עצמי, אני רואה שחלק לא מבוטל מהאמת, שאני עושה שטויות, אני מלא שקרים, אני מלא כאבים, אין לי פתרון לשום בעיה בחיים שלי, ואני מה זה רחוק, רחוק, רחוק מהמטרה שלי. לא, אבל אני לא רוצה לראות את זה. חכה, חכה שנייה, תראה את זה, תסתכל על זה בלי להאשים את עצמך. אתה לא אמור לפתור את זה, אתה לא יכול לפתור את זה, אתה גם לא אשם בזה. תסתכל בזה, תבקש רחמים, אל תתייאש. בסוף תגיע הנחמה, רק תסכים להסתכל בזה. ואם יהיה לך את שני הצדדים, אז הנה הנחמה והכאב קשורים אחד בשני. אי אפשר לנחם את מי שלא מוכן להיות בכאב. אתה בא ורוצה לחזק מישהו, אתה אומר, לא, הכל בסדר, אז מה יש לך לחזק אותו? וזהו סימני ביצים, שמרומז בהם עניין זה. כי שני ראשיהם קדים, או שניהם חדים, ובוודאי סימן תומעה. אם שני הצדדים עגול, או שני הצדדים חד, זה סימן תומעה. כי זה דרך הרשעים, וכל הרחוקים מן האמת. כשאדם רחוק מהאמת, אז ההתנהגות שלו היא כזאת. שימו לב, וגם אם זה מה שהיינו עד עכשיו, אנחנו יכולים להגיד, ככה מתנהג מי שרחוק מהאמת? טוב, אז לא בא לי, אז בוא נתנהג אחרת. זה שהיינו ככה עד עכשיו, זה לא אומר שזה נגמר בזה. זה סימן לא טוב? אז בסדר, אני אחליף את הסימן. אבל בוא נזהה את זה. מי שרחוק מהאמת, אז איך הוא מתנהג? כשנופל עליהם אבלות וצער ואיסורים, אינם מנחמים את עצמם כלל, ואין מקווים לצאת משם, כמו שכתוב, לא יאמין שוב מני חושך, ונשארים שקועים בדאגה ומרה שחורה ואבלות, עד שנפרדים על ידי זה מהשם יתברך ומהתורה ומהצדיקי אמת לגמרי. מי שרחוק מאמת, אז הוא נמצא במקום דיכוטומי, הוא נמצא במקום חד צדדי. כל צד שהוא מגיע אליו, הוא הולך עם הצד הזה לבד ושוכח את כל השאר. כשיש לו איזה קושי וצער, הוא אומר, תמיד זה היה ככה, תמיד זה יהיה ככה, אני אבוד, אין סיכוי, מה עובר עליי, איזה דברים נוראים. והוא נכנס לדיכאון, הוא נכנס לייאוש, הוא נכנס לעצבות, הוא מאבד קשר עם תקווה, עם אנשים אמיתיים, הוא פשוט מתמסר לחושך הזה. כשהוא רואה את החושך, כשהוא רואה את הכאב, הוא לא מצליח וגם לא רוצה לגייס את הצד השני. הוא אומר, ככה? קשה לי? רע לי? לא הלך לי? אז עכשיו אני אלך על זה עד הסוף. עכשיו אני אעשה דווקא לכולם. עכשיו אני אתנקם בעצמי ובכולם. לא הלך לי, אז אני אהיה עוד יותר רע. היה לי רע, אז אני אעשה את זה יותר חשוך, יותר שחור. אני אתמסר לדבר הזה. כשיש לו כאב, הוא מקצין את זה, והוא לא רוצה להסתכל על הצד השני. זה כשיש לו כאב, כשיש לו איסורים, הוא רחוק מאמת. למה זה רחוק מאמת? כי זה לא האמת. תמיד יש שני צדדים. זה פשוט לא האמת, זה שקר. זה לא כל מה שהיה וכל מה שיהיה. זה מה שאתה חווה ברגע זה. זה פשוט לא האמת, אתה משקר לעצמך, כי זה יותר נוח להתמסכן, זה הכל. ולפעמים להפך, כשיש להם איזה טוב, אכילה ושתייה וכולי, טוב להם, הולך להם, מצליח להם באיזה משהו, מה קורה אז? הם ממלאים פיהם שחוק, ועושים כל ימיהם כחגים, כמו שכתוב, הנה ססון ושמחה, אכול ושתו. אין עולם, לא משנה מה היה, לא משנה מה יהיה, לא משנה מה קורה לאחרים, לא משנה אם יש עוד סבל בעולם. הולך לי, הולך לי, אני על הגל, טוב לי, אני נהנה, אני מצליח, ימות העולם. מה זה ימות העולם? זה שקר, למה שימות העולם? לא, היה טוב, יהיה טוב, רק שנייה. קצת חשבון נפש, תבדוק מה קורה. אולי יש עוד צדדים למציאות, יש דברים שהם לא בדיוק מושלמים. יש עוד אנשים סביבך, המשפחה שלך או אחרים שאולי לא מאושרים מזה. יש עוד דברים שצריך לקחת בחשבון. לא, אין עולם, בוא נדפוק את הראש, בוא נהנה, לא אכפת לי כלום, צחוקים. כן, אבל תראה מה קורה בעולם. יש סבל בעולם, יש סבל סביבך. יכול להיות שיש סבל שגם יפגוש אותך, יש בך חלקים לא מתוקנים שאתה מכחיש אותם. עזב אותי, מה אתה חופר, תן ליהנות, עכשיו טוב לי, לא מעניין אותי כלום. אז זה דרך הרחוקים מאמת. כשרע, רע עד הסוף, כשטוב, טוב עד הסוף, וזה לא האמת. וזה, אומר רבי נתן, הסימן, תראו איך זה מגיע לדבר כל כך פשוט ולכאורה טכני. סימן הלכתי של ביצה, מה הקשר? יש קשר. בכל דבר שבעולם שהתורה מתייחסת אליו, יש בזה עומק אינסופי. הנה, הסימן של ביצה לא טהורה, של ביצה טמאה, זה שני הצדדים עגול או שני הצדדים חד. וזה בחינת שני ראשי הקדים או שני ראשי החדים. אומר רבי נתן, יש כאן שתי צורות, יש עגול ויש חד. ועגול וחד מרמזים על שני התנועות נפש האלה. כי קד מרמז על אבלות וצער. כמו שכתוב, גלגל הוא שחוזר בעולם. שבשביל זה אוכלים ביצים ועדשים בשעת אבלות, רחמנא ליצלן. הציור העגול זה עניין של אבלות וצער. כשאדם הוא באבלות וצער הוא מסתגר. אין לו, הוא לא פתוח, אין לו מה להגיד, הוא רוצה להסתגר, הוא רוצה להינעל. זה הצורה העגולה, בגלל זה יהודים אוכלים בשעת אבל, לא עלינו, דברים עגולים, מנהג ישראל בשעת אבל, לאכול עדשים, ביצים, למה? זה עגול, זה מרמז על המצב הסגור של הנפש שנמצאת באבל. סגור. וחד, הקו הפתוח החד, זה בחינת עזות ושמחה. מבחינת וישם פי כחרב חדה, הפך האבל שאין לו פה. כשאדם הוא בשמחה, הוא פתוח, זה קו, זה תנועה. אני יוצא, אני חד, אני מדבר, אני בתנועה, טוב לי. שמחה זה חדות. אגב, שמחה זה חדות גם מתבטא במילה חדות, כי אחת המילים שמבטאות שמחה בארמית זה חדווה. חדווה זה מלשון חדות. כשאדם הוא שמח, הוא חד. הדיבור שלו חד, מחשבה שלו חדה. כשהוא עצוב הוא כזה, הוא לא יודע בכלל מה הוא אומר, מה הוא חושב, מה הוא מדבר, הוא מבולבל. למה? כי הוא מתחיל להיסגר, זה העגול. וכשנפתח לו, כשהוא שמח, הוא נהיה חד. אז הנה יש לנו שתי צורות, אפילו הצורות מרמזות על מצבי נפש. הצורה העגולה מרמזת על צער, צורה החדה, הקו, מרמז על שמחה. ועל כן, שני ראשיהם חדים, או שני ראשיהם קדים, זה סימן טומאה, שכשהם שמחים, צד אחד עגול, צד שני גם עגול, כשהם שמחים, ממלאים תאוותם בשחוק ושמחה, כאילו כל השמחה בעולם הזה חס ושלום. אין עולם. ולהפך, כשנהיה עגול, הכל עגול. להפך, שבא עליהם שבר וצרה, הם מלאים עצבות ומרה שחורה, בלי שום נחמה ותקווה כלל. וזהו, שני ראשיהם קדים, שהאבלות והצער שלהם הוא משני ראשיהם מראש ועד סוף, כי אינם מקווים לאחרית טוב כלל. כמו שכתב רבי נחמן, שמי שאין לו אמונה, חייו אינם חיים. כי תכף כשבא לו איזה צרה, אין לו במה לנחם את עצמו. ולהפך, כשהשעה משחקת להם, הם מלאים שמחה וצחוק. הולך למסיבה, מה מסיבה? תראה מה קורה בעולם, יש עוד דברים? לא, עזוב, לא אכפת לי כלום. שזהו שני ראשיהם חדים, שעל שמחה כזאת נאמר, ולשמחה מה זאת עושה, מה אתה שמח? אז הנה יש לנו סימן טומאה. צער, הולכים איתו עד הסוף, זה הכל עגול, תמה. שמחה, הולכים איתה עד הסוף, לא זוכרים את הצד השני, הכל תמה. אבל הצדיקים והקשרים, כשיש להם צער חס ושלום, אם צד אחד עגול, מה קורה לצד השני? נהיה חד. יש צער, אז הם בוחרים להביא את ההפך כדי לאזן את זה. נכון, אני מסתכל על זה, אבל אני מחפש ומוצא גם נחמה ותקווה. כשיש להם צער חס ושלום, הם מבחינת אסירי התקווה. ומנחמים ומחיים עצמם בגודל תקוותם לאחרי טוב, השם טוב, ובוודאי שיהיה לי טוב בסופו של דבר. וזה בחינת ראשו אחד חד, ראשו אחד קד. אבלות וצער ונחמה ותקווה שמקושרים ביחד. כי אצלם מקושר האבלות והצער בתקווה והנחמה. והם גם מנחמים את עצמם שגם הצער יש לו תכלית. כי התכלית שלו זה לזכך אותי, להבהיר אותי, לתקן אותי. כמו שכאב פיזי הוא בא להראות שמשהו לא בסדר וצריך תיקון, גם כאב נפשי, גם כאב רוחני, הוא בא להגיד, יש פה משהו, זה לא דבר רע, כאב זה לא דבר רע, זה בא לאותת לי, יש פה משהו שאתה צריך להכיר ולטפל בו, זה הכל. ועל ידי זה אינם מייאשים עצמם לעולם, עד שזוכים לאחרי טוב. ועל זה ועל כן מרומז כל זה בבצע, שהוא בחינת לוז, שהוא עיקר התקווה. הנה מה אנחנו רואים, שלא רק ש-21 יום העניין של הנחמה והעניין של הצער זה 21 יום של בין המצרים, גם בדבר שאנחנו אוכלים אותו בסעודה מפסקת, אוכלים ביצים קשות בסעודה מפסקת לרמז על העניין הזה, וכל זה מרומז בביצה שהוא בחינת עיקר התקווה והנחמה, שזה מגיע רק סיסו איתה כל המתאבלים עליה, שהאבלות והצער מקושר בתקווה טובה. גם כשאתה אבל ואוכל ביצה שזה מנהג אבלים, אז בביצה שאתה אוכל בעצמה תסתכל ותראה שזה לא הולך על כל הצדדים. יש צד אחד של אבל ויש צד אחד של נחמה ותקווה. שלא תטעה, אם תגיע למקום שאתה רואה שהכל מתחיל להיות עגול ואתה מתחיל להתייאש ולהגיד אני אבוד, אז לא, תסתכל ותראה, יש צד אחר. יש נחמה ותקווה, כי גם האיסורים וגם הדברים שעוברים עליך הם לטובתך, להעיר אותך, לזכך אותך, לתקן אותך, זה לא סתם, זה לא במקרה. אבל אם אתם זוכרים, אמרנו שההלכה אומרת שהסימן הזה אי אפשר לסמוך עליו. אם אני מגיע עכשיו, לא יודע מה, לארץ האש, ואני הולך לקנות שם ביצים, והנה ראיתי ביצים בדיוק כאלה, צד אחד כזה, צד אחד כזה, אז רגע, תשאל שנייה את המוכר, אם זה מתרנגולת או אוף טהור או משהו אחר, ואפשר לסמוך על זה. למה? הנה אני רואה, לא, זה לא מספיק. הסימן הזה לא מספיק. אז אם הסימן הזה לא מספיק, סימן שכל הדבר הזה שאמרנו של שני צדדים נמצא גם בתומעה. זה עדיין לא הסוף של הבירור. ועל כן גם הסימן הזה אין סומכים עליו לבד, כמו שכתוב בשולחן ערוך. כי את זה לעומת זה, יש פסוק בקהלת, זה לעומת זה עשה אלוקים. כי גם במי שרחוק מהאמת, אפשר למצוא את הבחינה הזאת של שני צדדים, שכל השני צדדים זה לא בכיוון. שיש כזה עניין, ששני צדדים, אבל שניהם לא בכיוון. נמצא לפעמים בחינה זו בתאוות עולם הזה בעצמו, לדוגמה, שמצטער הרבה ביסורים, הוא סובל, הוא מצטער בשביל מה? בשביל להשיג איזה תאווה. ממון או כיוצא בו, כמה הוא עובד בשביל איזה מה? בשביל איזה מעמד, בשביל איזה כבוד, בשביל איזה זה? זהו מתייסר, ובשעת יסוריו מנחם את עצמו במה שאחר כך השיג תאוותו בעולם הזה. הוא מצטער בגלל דברים גשמיים ומתנחם בגלל דברים גשמיים. אז גם הצער וגם הנחמה שלו זה בכלל לא קשור לתכלית של החיים. אז מה, אז זה לא סימן טהרה, וזה בוודאי לא טוב. והוא מצד התומעה, מאחר שכל יסוריו וכל תקוותו הכל בעולם הזה. אז יש עוד בדיקה, לא רק האם אתה יודע להתנחם כשאתה מצטער, אלא משהו יותר עמוק. על מה אתה מצטער? ממה אתה מתנחם? מה כואב לך ומה מנחם אותך? אם כואב לך שאתה לא מיליונר ואתה מתנחם שתהיה מיליונר, אז אתה מדומיין משני הצדדים. זה לא הנקודה. אם כואב לך שאתה לא בן אדם מכובד שגורף המונים ואתה מתנחם בזה שיום אחד זה יקרה, אז אתה לא בכיוון. וכן הלאה בשאר דברים. ועל כן יכול להיות שילך בדרך הזה, שינחם את עצמו בשעת צער או על ידי התקווה, שזהו בחינת ראשו אחד קד וראשו אחד חד, אבל הכל בתאוות עולם הזה, כל הסיפור זה בתוך דמיונות. וזהו בוודאי גם כן תמה. אגב, בסוגריים נשים הערה. אנחנו לא אמורים לא לרצות שום דבר בעולם הזה. אנחנו בתוך העולם הזה, וזה בסדר גמור לרצות שיהיה לנו טוב בעולם הזה, אבל לא בתור תכלית, לא בתור מטרה, אלא בתור אמצעי. כמו שאדם הוא לא מתחתן בשביל שיהיה מישהו שיחבס לו את הבגדים או יעשה לו קפה. כי זה אפשר לקחת גם איזה עובד זר. הוא רוצה שיהיה לו קשר. המטרה זה קשר, המטרה זה שותפות. בתוך זה יש גם דברים גשמיים, בוודאי. אבל אם כל הזוגיות זה רק הסכם הדדי של שותפות טכנית, מי מביא כסף וכמה, ומי מוריד את הפח ומי עושה כביסה ומי נוהג ומי זה ומי מביא את הילדים, אז זה לא כלום. יש לזה מקום אם זה יושב על תכלית של קשר, של שותפות, של חברות, של דרך משותפת. אז יש מקום גם לכל הדברים הגשמיים שמסביב, יש בהם טעם. אבל אם הם המטרה, אז איזה מין דבר זה? וככה בכל הדברים. יש מקום לדברים הגשמיים, אבל רק אם זה מחובר לתכלית. אם זה לא מחובר לתכלית, אז אין בזה טעם. אז בכל אופן, מי ששני הצדדים שלו זה הכל רק ענייני גשמיות לשמה, זהו בוודאי גם כן תמה. ועל כן אף על פי שראשו אחד קד ואחד חד, צריך עוד ראיה שהוא טהור. מה הראיה שאתה טהור? לא רק שאתה לא מתמסר לכאב בלי נחמה או לשמחה בלי חשבון נפש, לא רק שאתה מצליח שיהיה לך את שני הצדדים, אלא ששני הצדדים הם מצד התכלית. שני הצדדים הם מצד התהרה. שצערו, אסור לשמוע מוזיקה עכשיו, אתה לא יודע? כנראה שצריך להתעורר, אה? השכמה. עזרת השם שנזכה להשכים. אז אומר רבי נתן, צריך עוד ראיה שהוא טהור. מה הראיה? שצערו ותקוותו הכל רק בעניין התכלית הנצחי. שהצער שלו והתקווה שלו, מה שכואב לו ומה שמשמח אותו, זה סביב העניין של התכלית. כי אלו שהם שני ראשים קדים ושניהם חדים, בוודאי זה תמה. אבל אם ראשו אחד קד ואחד חד, צריך ראיה שהוא מצד הקדושה. שצערו ותקוותו הוא בעניין עולם הנצחי. ששם עיקר החיים, עיקר התקווה האמיתית לנצח. הצער שלי זה שאני רחוק מהמקום הרוחני שלי. זה שאני רחוק מהקדושה שלי. שאני רחוק מהמקום שבו אני באמת מה שנועדתי להיות. זה הצער שלי. והשמחה שלי זה שאני יודע שאני אגיע לשם, כי יש לי את הצדיקים שיעזרו לי, והקדוש ברוך הוא יעזור לי, וכל מה שקורה לי זה לטובתי, אז אני מתעודד שאני אגיע לשם. אבל אם הצער שלי הוא בגלל שאני לא משיג איזה דבר גשמי, או כבוד, או ממון, או דברים אחרים, והנחמה שלי זה שאני כן אשיג אותם, אז מה, איפה אני? ומי שמשים כל תקוותו לשם, ובכל מיני צער, אפילו בצער וגלות הנפש, שרחוקה מהשם יתברך, הוא מנחם את עצמו שסוף כל סוף יהיה לו תיקון ואחרית טוב בכוח הצדיקי אמת, זהו מצד התהרה. הוא בוודאי יזכה לאחרית טוב. אם יש לו את שני הצדדים, ושני הצדדים מכוונים לתכלית, אז בוודאי הוא יזכה לאחרית טוב. אני רוצה טוב, אבל אני רוצה טוב עם תוכן. אני רוצה טוב עם תכלית. אני רוצה טוב עם משמעות. אני יודע שהתכלית זה לא שיהיה לי כאן ארמונות ובתים וכסף וזהב וכבוד. וכל אחד יודע, זה נורא מצחיק שאנחנו מדברים על דברים כאילו זה משהו נסתר, אבל כל אחד יודע שאין הספד בעולם, אין אדם שנפטר בעולם, שכשמספידים אותו, מספרים על ההצלחות הגשמיות שלו. אין בן אדם כזה, אפילו בין אומות העולם. בן אדם נפטר, אומרים, איזה מרצדס הייתה לו, וואו. פשוט מדהים. אף אחד לא אומר את זה. איזה סכומים היו לו. איך כולם כיבדו אותו? איזה בן אדם... לא. מה שאומרים על בן אדם שמת זה זה. הוא עשה טוב עם מה שיש לו. הוא נתן צדקה, הוא עזר לאנשים, היו לו מידות טובות, הוא היה מתחשב. זה מה שאומרים, לא משנה מה היה לו. השאלה מה הוא עשה עם מה שהיה לו. האם החיים שלו היו תכליתיים? האם הוא התמודד בגבורה עם הניסיונות של החיים שלו? האם הוא עסק בעשייה טוב? האם הוא הביא טוב לעולם? זה מה שמספרים, זה כל מה שמספרים. כי זה התכלס. אז מה התקווה ומה הרצון שלך להגיע לשם? לא בשביל שיגידו אחרי שתמות, אלא באמת כי זה מה שנשאר מהבן אדם. עכשיו, רבי נתן אומר עוד דבר. אז ראינו שהדבר הפשוט הזה, הדבר התמים הזה, הביצה שאוכלים בסעודה מפסקת, היא מרמזת על נחמה, והיא מרמזת על זה שהנחמה לא יכולה לבוא, אלא אם כן אתה מסכים לראות את מה שכואב לך, ותיזהר שאתה מסתכל על מה שכואב לך, לא ליפול לייאוש ולהגיד שאתה אבוד, אלא תזכור שיש שני צדדים, ושני הצדדים, לאן הם מכוונים? מכוונים לתכלית. אז עד עכשיו הביצה סימלה את מה שעובר עלינו בנפש. עכשיו אומר רבי נתן, בוא אני אספר לך עוד דבר. הביצה לא רק מסמלת את מה שעובר עליך בנפש, היא מסמלת אותך בעצמך. כי יש נפשות חלושות, ככה אומר הזוהר הקדוש, שהם בחינת ביצים, כתוב בתורה, כי יקרא לפניך כן ציפור בדרך, אתה פוגש איזה כן של ציפור, ציפור תאורה בדרך, מצוות שילוח הקן, האם רובצת על האפרוחים או על הביצים, אתה רואה את הציפור, את האמא רובצת על האפרוחים או על הביצים, אם אתה רוצה לקחת את האפרוחים או את הביצים, תשלח את האם, תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, תיקח את האפרוחים או את הביצים. לא ניכנס כמובן לכל מה זה הסיפור הזה, אבל הזוהר הקדוש אומר שהאפרוחים או הביצים זה שני סוגים של נשמות, שנמצאים בפרט בדורות האחרונים, והם הנשמות החלשות. הם חלשות לא בגלל שבעומק ובמהות שלהם הם חלשות, אלא בגלל שהם אכלו את הסיפור הזה שהם חלשות, והם גם עשו מספיק מעשים רעים כדי לאבד את כוחות הנפש שלהם. הם במצב של חולשה, כמו ביצה, שבעצם מה זה ביצה? זה עוד לא יצאת מהביצה. זה עוד, אתה בכלל עוד לא נולדת, אתה עוד לא קיים, אתה רק פוטנציאל, זה לא מה שאתה. ורוב הנשמות, הנפשות שיש בדור שלנו, הם סך הכל רק פוטנציאל, זה לא הדבר, זה רק פוטנציאל של מה שיכול להיות. או טיפה יותר טוב, אפרוחים. אפרוחים זה כבר יצא מהביצה, אבל הוא מה זה חלש, הוא מה זה קטן, הוא מה זה בקושי זז, אז הוא בסכנה. אז יש נפשות חלושות שהן בחינת ביצים, שנאמר על הנפשות החלשות הרחוקים מאביהם שבשמיים, שעליהם כל המלחמה, כל המלחמה בדורות האחרונים, זה על הנפשות החלשות. וכל המלחמה של הצדיקים כמו רבי נחמן, זה להגיד לנו מה קרה לכם, אתם בכלל לא חלשים, אתם רק בסרט של חולשה. תאמינו בכוחות שלכם ולא דורשים ממכם להפוך עולמות. הכוח שלכם זה העקשנות שלכם, הכוח שלכם זה התמימות שלכם, הכוח שלכם זה לא איזה עוצמה צבאית, הכוח שלכם זה הכוח הפנימי של האמונה שלכם. אז זה מה שהצדיקים מלמדים אותנו. וזהו סוד שילוח הקן, שעיקר עריכות הגלות בשבילם כדי לתקן אותם. כי הקדוש ברוך הוא חושב מחשבות לבל ידח ממנו נידח. שזהו בחינת שלח תשלח את האם. זוהר הקדוש אומר שלח תשלח, כתוב פה פעמיים שילוח. אז שלח אחד זה חורבן בית ראשון, ותשלח זה חורבן בית שני. ולמה מתעכבת הגאולה? בגלל שלח תשלח את האם, כי יש פה ביצים ואפרוחים שצריך לגמור את הטיפול בהם, צריך לעזור להם. זה אנחנו. אז כל העניין שמחכים עדיין לגאולה, זה שיש עוד כמה וכמה נפשות שהם עדיין לא גידלו כנפיים, שהם עדיין עוד לא הכירו את הכוחות האמיתיים שלהם. אז עד שזה יקרה, מחכים. אבל זה אנחנו. אז שוב, תראו מה בעצם נדרש מאיתנו. נדרש מאיתנו להכיר בזה שזה מה שאנחנו. זה לא נעים. אני הייתי רוצה לחשוב שאני משהו נורא נורא עוצמתי. מה, זה מה שיש לך להגיד עליי? שאני ביצה? שאני אפרוח? מקום אחר הנביא אומר שאנחנו תולעים, אל תראי תולעת יעקב. מה, זה מה שאני? מה, תן להיות? כל העולם היום עסוק בתדמית של כוח, בתדמית של הצלחה. כל אחד עסוק רק בהצגה מעייפת ברמות של איזה גדול אני, איזה יפה אני, איזה מוצלח אני, איזה חכם אני, איזה עשיר אני, איזה טוב אני, איזה צדיק אני, איזה... או, רק להתחיל להזיז את היום הזה עם כל השקרים האלה, אז אני כבר מתעייף. אז מה אומר רבי נתן? אני אומר, תקשיב, רק תודה, פשוט תודה. אתה לא כל הדברים האלה. תודה. האמת, אני עוד לא התחלתי. וואי, אבל איזה בושה זה להודות. ומה יגידו? עזוב מה יגידו. אם תודה, יתחיל התיקון. אם תיכנס לכאב הזה, מה, אני עוד לא התחלתי? מה, עד היום רק שיקרתי? מה, זה רק משחקים? ומה יקרה אם תגיד שכן? אז יתחיל משהו אמיתי. לא, תראה, בכל אופן הגעתי למשהו, השגתי משהו, תראה, אני לא יכול לאבד את זה, שלא יגידו, מה אכפת לך מה יגידו? תסתכל על המציאות ותראה שאתה עדיין רחוק ממה שאתה צריך, נכון? הגעת למשהו, לא, אבל יש לי משהו, אתה יודע מה? אז אתה לא בצע, אתה אפרוח, אחלה, תרגע. אבל תבין שאתה חלש, אתה נופל, אתה נופל מכל דבר, אתה מתבלבל מכל דבר. אין לך כוח לעמוד מול מישהו שכועס עליך בלי להתקפל מבפנים. אין לך כוח לעמוד בדבר הכי קטן. אז מה אתה רוצה שאני אתייאש? לא, אל תתייאש, תסתכל בזה. תודה בזה, תעשה את העבודה שלך, תנחם את עצמך ותעשה את העבודה הקטנה שלך. והעבודה הקטנה שלך היא קודם כל להודות בקטנות שלך. מה, זה כל הסיפור? בזה מה שנגמר? לא, בזה זה מתחיל. זה מתחיל שאני סך הכל ביצה, שעוד לא יצאתי מהביצה, אז איזה כיף, הכל עוד לפניי, איזה עושר, אני יכול עוד להיות מה שאני רוצה. בתורה ו' בליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן מדבר על מצוות התשובה, והוא נותן הגדרה מאוד מאוד יפה ומרגשת למה זה בן אדם, היא מרגשת למי שמוכן לא להתייאש, אז תיקחו אוויר. אז התשובה לשאלה, מה אני, לפי תורה ו' בליקוטי מוהר"ן, היא כזאת, מה אני? כלום. אני כלום. אבל בכל אופן, מה אני? מה שאני עוד יהיה. איזה תקווה. אני עוד יהיה. אני עוד יהיה מה שאני ראוי להיות. לא, אבל למה אתה אומר? תראה מה השגתי. תקשיב, אם אתה עסוק בתדמית לנפח את הכלום שאתה לדרגה של משהו נורא גדול, אז עזוב. אנחנו רוצים לראות את האמת. אנחנו רוצים להיות אנשי אמת. אני רחוק מאוד מכל דבר שהייתי ראוי להיות שם. אני רחוק. למה אתה מתייאש מזה? אתה רק צריך להודות שאתה בנקודת ההתחלה. לא, אבל כבר חשבתי שהשגתי. אתה יודע מה? בסדר, השגת ועשית דברים טובים, נהדר. אבל למה אתה נאחז בזה כאילו שזה הסוף? לא, הזוגיות שלי היא מצוינת. תקשיב, אין לך זוגיות בכלל. למה אתה מייאש אותי? אני עובד על זה 100 שנה. תקשיב, אם אתה רוצה להישאר בזה, זה טפט יפה, אבל אתה יודע, אם אתה רוצה להיות אמיתי, אז ביחס למה שראוי, ראוי שאתה תסתכל על הבן זוג שלך ותתחיל לבכות מרוב עושר, איך זכית לכזה דבר? אתה שם? לא. חלמת על זה פעם? 5 דקות? כן. יכול להיות כזה דבר? לא יודע. אז תעשה חשבון נפש ותגיד כן. לא רק שיכול להיות כזה דבר, פחות מזה אני לא מסכים. אז מה יקרה כשאתה תגיד את זה? ידיו, אז איפה אני? אז איפה אני? אני רחוק. 100% אני רחוק, אבל אני אגיע. לא רק בזה, בכל הדברים. אני מודה שאני רחוק, אז אני אהיה קרוב. אני מעמיד פנים שאני קרוב, אז אני בסוף אגלה בעולם האמת שאני מה זה רחוק. עדיף לעשות את זה עכשיו, בעזרת השם. טוב, שאלות. הנה, יש לך פה מיקרופון, אז שנשמע אותך יותר ברור.
אתה דיברת...
דברי למיקרופון, שנשמע אותך.
כן, אבל... אוקיי, בסדר. אתה דיברת על... בעצם שישנם שני צדדים של... ייאוש ובעצם ייאוש ותקווה, אבל ותקווה. הצד הרוחני יותר, שבעצם זה לתכלית הטובה, והצד הגשמי יותר, שזה בעצם לתכלית התמאה, הרחוקה יותר.
כן.
השאלה היא, האם יש גם את האפור באמצע?
תשובה היא לא.
אוקיי.
נעשה את זה קצר.
לא, אז אני שואלת, מה שאני שואלת זה, אתה עובד כל היום לא בשביל לקבל מעמד או יוקרה או כוח, אלא בשביל לפרנס את הילדים שלך ולהביא להם אוכל הביתה. ולפעמים זה קשה, ולפעמים יש את הקשיים ואת הדברים הרעים שקורים לך, והרבה פעמים קשה לראות את הטוב באותו רגע. ואם יש את האמצע, זה מנחם באיזושהי נקודה שאתה לא נמצא במקום של התומעה, אם אתה חושב על האבל הגשמי שלך, של למה זה לא מצליח לי, למה, מה עשיתי לא בסדר. אוקיי? זאת אומרת, האם יש את האפשרות שזה לא יחשב כתומעה כאשר אתה מתאבל על החוסר הצלחה שלך, על הגשמיות, אם התכלית היא בכיוון של הגשמי, אבל לכיוון הטוב?
אני חושב שיש מעט מאוד יהודים שהם הם לא בכיוון הזה של התכלית. אני אתן לך דוגמה. אני אקח את הדוגמה שאת נתת. האדם הוא עובד והוא מתאמץ, רוצה לפרנס את הילדים שלו. אז בשביל מה הוא רוצה לפרנס אותם? למה הוא טורח לפרנס אותם? אם כל מטרתו, לפי הדוגמה שאמרנו, כל מטרתו זה רק סיבה אחת בלבד, שיעשו כבוד למשפחה ולא אכפת לו מהם באופן אישי בכלל, אז זה מצד התומעה. אבל אם הוא רוצה שהם יהיו ילדים טובים, הוא רוצה שיהיה להם טוב, והם יהיו ילדים טובים, והם יעשו משהו טוב בעולם, אפילו שאנחנו עוד לא נגדיר את הטוב בצורה תורנית, אבל הכוונה שלו זה שהם יעשו טוב בעולם. הוא לא סתם רוצה רק להרוויח מזה משהו. אז הנה הוא כבר מכוון לתכלית, אפשר לחדד את זה, אפשר להוסיף את זה. אבל אם הוא היה יודע, למשל, שהילדים שלו יהיו אנשים שעושים רע ונזק בעולם, הוא היה באותה שמחה הולך לפרנס אותם? אני מניח שלא. כל אחד רוצה שהילדים שלו יהיו טובים. כמובן שבאמת יש אמצע. האמצע זה שזה מעורבב. אני גם רוצה שיעשו כבוד למשפחה, והעיקר שיראו איזה אבא טוב אני, שזה ודאי לא מצד הקדושה. ואני גם רוצה שיהיה להם טוב, הם יעשו משהו טוב בעולם הזה, וישאירו איזה רושם טוב בעולם. אז קודם כל תזהה את זה. תכוון את עצמך לנקודה הזאת, שמה שאתה עושה יהיה מכוון לתכלית חיובית. ואז אתה תראה שאתה גם מקבל כוח להילחם, אתה מקבל כוח להתמודד, כי בלי תכלית, מה הכוח? נגיד שאדם הוא נלחם על הזוגיות שלו. אז אם זוגיות, מה שזה באמת, זה חברות נפשית ורוחנית, שהמטרה שלה זה ללמוד איך להתאחד עם הטוב, ולהיות שותפים לא רק בעולם הזה, אלא לגדל ילדים שימשיכו לעשות פה טוב בעולם, ומכוח העבודה והקדושה והאהבה של הזוג הזה נשאר פה בעולם הזה דבר מאוד גדול ומקודש. אחר כך שהזוג הזה עובר את המוות וממשיך לעולם הבא, הם ממשיכים להיות ביחד. אם זאת המטרה, זה שווה להתאמץ. אבל אם זה רק בשביל להסתדר איכשהו, כזה סוג של הסכם של הסתדרות, מה כל אחד נותן לשני, אז זה גם משעמם וגם אין שום דרייב לזה. מה זה? זה העניין, זה המטרה. אז אמרנו, אז אפשר למצוא פתרונות יותר פשוטים. אז הנקודה שדיברנו על שזה יהיה מכוון לתכלית, זה לחדד את זה, כי באמת אנחנו רוצים את התכלית. כי אם באמת האדם היה מיישב את דעתו ואומר, מה, אני עובד סתם? אני רוצה שיצא משהו טוב ממה שאני עושה. גם אם אני נהנה מהחיים ומהעולם הזה, וזה בשביל לקבל כוח לעשות טוב, זה בסדר גמור. אבל אם זאת המטרה, אז יש לי בעיה. ודאי שזאת לא המטרה. פשוט חדד את זה עם עצמו. כן. בוא, תיקח את המיקרופון. שישמעו אותך. כן, יש שני כלים פיזיים מאוד פשוטים. פה ולב. כן, אני לא צוחק. התורה אומרת שאם אדם רוצה לדעת איך הוא צריך להתקדם ועם מה הוא עובד, אז התורה אומרת במילים פשוטות, בפיך ובלבבך לעשותו. אתה עושה את הטוב, אתה עושה את החיים שלך עם הפה ועם הלב. עם הפה, הכוונה, תתקשר, תדבר על מה שעובר עליך, עם מי שקרוב אליך. כל העניין של תורה ותפילה זה על ידי הפה. ועם הלב, תטפל בלב שלך, תנסה להרגיש אותו, תנסה להכיר אותו, תנסה, כמו שרבי נחמן קורא לזה, ללבב אותו, תנסה ליישר אותו. זה דברים פשוטים שיש לבית אדם, ורבי נחמן אומר שהדרך לעשות את זה היא על ידי מפגש יומיומי עם עצמך ועם הקדוש ברוך הוא בתפילה אישית, שזה נקרא התבודדות, זה דבר מעשי, פשוט מאוד, זול, כל אחד יכול לעשות את זה. כל יום להקדיש זמן לשבת עם עצמי, לראות מה אני מרגיש, ולבטא את זה במילים מול הקדוש ברוך הוא, וככה מתחיל איזשהו קשר ביני לבין עצמי וביני לבינו. דבר מעשי ופשוט. ודבר שני שרבי נחמן מציין, זה לעשות את אותו דבר באופן יומיומי עם אנשים שקרובים אליי. זה נראה עצות מאוד פשוטות, זה באמת מאוד פשוט וקל ליישום, אבל מי שמתמיד בזה, הוא פשוט מתחיל לזוז ולהשתנות, כשהנקודת הכובד של כל הדברים האלה, זה הנקודה השלישית, שזה גם לפתוח את הפה ואת הלב לתורה, לתורה של הצדיקים שמלמדים אותנו איך לעשות את זה, ללמוד, ללמוד כל יום עם הפה ועם הלב, ללמוד את התורה, כי אחרת אדם תופס כיוונים שזה לא מביא אותו לשום מקום. ואם אדם עושה את שלושת הנקודות האלה כל יום, אפילו קצת, בתנאי אחד שזה באמת, שהוא באמת, הוא מדבר באמת, הוא לא עושה הצגות של תקשורת, הוא מנסה לתקשר. אז הוא משתנה, אז הוא משתנה, אז הוא גדל. זה עצות הכי פשוטות והכי מעשיות והכי קלות לביצוע. אם אדם מאמין לצדיקים, מתחיל לעשות את זה, הוא רואה שינוי מאוד מאוד גדול. פשוט. הצלחה, אתה יכול להיכנס לאתר שלנו לב הדברים, לראות שם שיעורים, פעילויות, יש לנו נסיעה לאומן עוד חודש. ושם אנחנו מיישמים ומתרגלים את כל הדברים האלה עד שזה נכנס ללב. כן.
קודם כל, אני ממש רוצה להודות לך על ההרצאות המופלאות שלך ועל כל האור הגדול שאתה נותן. ממש אושר גדול. עכשיו, רציתי לדעת הקשר של ה-21 יום של המנהגי אבלות וכל זה, שהרי להבדיל אלפי הבדלות, לאפרוח לוקח 21 יום לפגוע מהבצע. אז הוא נפצע בסוג של אטם, לא תמי, אלא בחושך הזה, ואחרי 21 יום הוא פורץ לאור. הבצע בוקעת, וגם האדם, אם הוא עובר שלב של 21 יום, אז הוא כבר נמצא באיזה תהליך של קדימה.
שנזכה לצאת מהביצה, זאת השם. אם נודה שאנחנו בביצה, אז אנחנו נצא ממנה. זאת השם.
תודה רבה.
כן. טוב, בכל רם, אני לא שומע אותך. איך זה חיים בבית מקדש? זה כמובן לא יכול להיות בשתי דקות, אבל בואו נעשה רגע סקר מהיר. אתם רוצים שנעשה על זה את השיעור הבא? מי בעד לעשות על זה את השיעור הבא? מה זה החיים בבית המקדש? אתם יכולים גם לא להצביע. מי שכן, שירים את הידיים. סקר. מה זה הדגמה המעשית? עזרת השם. טוב, נראה, אולי אנחנו נעשה את זה בשבוע הבא. זה קשה מאוד על רגל אחת ככה להביא את זה, ובאמת זה חשוב לדעת. מה מדברים בכלל? צודקת 100%, למה להתגעגע? אני, נראה לי שאני אקדיש לזה שיעור בלי נדע. עזרת השם. כן, עוד שאלות. כן.
אתר של הרב, ראיתי שיחה של הרב שדיבר על פשטות וזה, ואני, זה דבר שאני נאבק איתו, שאני לא יודע איך עושים, איך מגיעים לדבר הזה פשוט. שמעתי בשם הבעל שם טוב, שאומר שאחרי כל הדרגות וכל המעלות וכל השמנם עולה ועולה, הדרגה הכי גבוהה זה פשטות. אז מה, זאת אומרת, רק כשנגיע, אם נגיע פעם למשהו כזה,
בן נחמן אומר הדבר הכי חשוב זה להסתכל איפה אני עכשיו. איפה אני עכשיו? אם אני מסתכל איפה אני עכשיו, אני אגיע למה שאני צריך. אם אני מסתכל רק לאן צריך להגיע בסוף וכמה זמן זה ייקח, אז זה לא עוזר לי, זה סתם יאש אותי. מסתכל איפה אני עכשיו. זה בעצמו פשטות. איפה אני עכשיו, מה נדרש ממני עכשיו, בעזרת השם אני אגיע. בעזרת השם. כן, מה השאלה?
לפי מה שאמרנו, הזמן פירוש יום טובה
אז בוא תלך להמשך הפסוק. יום טובה יהיה בטוב, ביום רעה ראה. לא יודע. בוא נגיד שזה שני ימים. אז לפי המהלך שאמרנו פה, היה צריך להיות כתוב, אם זה הצד השלילי, זה ביום טובה יהיה בטוב, וביום רעה יהיה ברע. נכון? לא, אז אני אומר, אם זה הצד השלילי, התפיסה השלילית, זה ביום טובה יהיה בטוב, ביום רע יהיה ברע. נכון? איפה שאתה נכנס, אז כבר אנחנו רואים שביום רעה ראה, הוא נותן פה איזושהי הסתכלות למקום אחר. ביום רעה, הטבע של האדם זה להסתכל רק על הרעה. אז קהלת אומר, תסתכל גם על משהו אחר. ביום טובה יהיה בטוב, אני חושב שזה פשוט מדבר על משהו אחר, לאו דווקא על הצד הזה שאנחנו מדברים. שבפשטות אנחנו, אני גם לא בטוח שזה אותו דבר, כאב ונחמה לטובה ורעה, יכול להיות שזה בכלל משהו אחר. אבל איך שאני מבין את ביום טובה יהיה בטוב, זה לפעמים אדם הוא כל כך עסוק בלהתייאש, שגם כשטוב לו הוא מחכה למכה. טוב לא, הוא אומר, זה לא יכול להיות, נו, ברור שתבוא המכה. אז קהלת אומר לו, ביום טובה יהיה בטוב, תאמין בטוב, מגיע לך טוב. ביום רעה, וכשרע לך, גם תאמין בטוב, תאמין בטוב, תראה את הטוב שברע. וכשטוב לך, אז כן, אז טוב, אז באמת טוב. ראוי לך שיהיה טוב. פה מדבר על אחד כשטוב לו, הוא בכלל לא חי בחשבון נפש, והוא לא עושה חשבון, והוא מתנהג כאילו כלום. אבל נראה לי שמה שקהלת אומר זה עניין אחר, שאתה כל כך לא מאמין בטוב, שאתה לא מסכים להיות בטוב הזה. אתה רק כאילו מזמין את הרע. אני חושב שזה מתייחס לזה. אבל יכול להיות שזה באמת עוד צד שאנחנו לא רואים פה. לא יודע, אני רק מנסה להתייחס לזה, אני לא יכול להגיד בשליפה. בואו נסיים פה. אז תודה רבה לכולם, ובעזרת השם, נמשיך בשבוע הבא.